שלום וברכה, בוקר טוב. היום יום רביעי ואנחנו בפרק ה-11, הפרק החותם את הלכות ברכות, והפרק הזה עוסק בסדרת הברכות האחרונה ששייכת לדברי סופרים, הלא הם ברכות המצוות. עסקנו בברכות ההנאה, שכוללות את כל ברכות ההנאה, גם ברכות הריח, ובפרק הקודם, הארוך, עסקנו בברכות השבח וההודאה, ואנחנו מסיימים בברכות המצוות, ובהם כללים והגדרות, כטיב ההגדרות של הרמב״ם שאנחנו רגילים. כל הברכות כולן, פותח בהן בברוך וחותם בהן בברוך, חוץ מברכה אחרונה של קריאת שמע, שם אנחנו לא פותחים בברוך אלא אמת ויציב, או בערב אמת ואמונה, נכון? וחותמים בגאל ישראל, וברכה הסמוכה לחברתה, שיש ברכה שסמוכה לחברתה, אז לא צריך לפתוח בשם ומלכות, כמו אחרי רופא כל בשר או מפעיל לעשות, אומרים לאלוקיי נשמה, נכון? וברכת הפירות והדומה לה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, לא מציינים בברוך, נכון? וברכת עשיית המצוות, שהן תמיד ברוכות קצרות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להניח תפילין, לא מציינים בברוך. ואלו הברכות שאמרנו שהן דרך שבח והודיה, שעליהן דיברנו בפרק הקודם, שיש מהן שהוא פותח בברוך ואינו חותם, ויש מהן שהוא חותם בברוך ואינו פותח. אלא מעט מברכות המצוות, יש מעט ברכות מברכת המצוות, שהן כגון ברכת ספר תורה. איך היא מתחילה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ומסיימת ברוך אתה השם נותן התורה, נכון? אז מעט מברכת המצוות מתחילות ומסתיימות בברוך, וכגון רואה קברי ישראל, גם היא פותחת וחותמת בברוך. דיברנו על הברכה הזאת אתמול, אשר זן אתכם בדין וחלקל אתכם בדין והעמית אתכם בדין, ברוך אתה השם בחיי אמיתי. וכגון רואה קברי ישראל מאלו שהם דרך שבח והודיה, אבל שאר ברכת המצוות כולם פותח בהם לברוך ואינו חותם. זה כלל א', סתם ברכת המצוות פותח בהם לברוך ואינו חותם, וזה הנוסח אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ועכשיו אומר הרמב״ם, יש חלוקה בין שני סוגים של מצוות. יש מצוות עשה שאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותה, כגון תפילין וסוכה ולולב ושופר, נכון? ואלו הם הנקראים חובה, לפי שאדם חייב על כל פנים, כלומר בכל מצב, לעשותם. יש מצוות שאינם חובה אלא בונים לרשות, כגון מזוזה ומעקה. אם יש לי בית, אני חייב מה? לקבוע במזוזה. אם יש לי בית, יש בו דלת, נכון? אבל אם אין לי בית, ואני גר במדבר, אין שער, אני לא מחויב בלקנות בית ולשים מזוזה. זה נקרא מצוות רשות, טוב? או בלשון מוכרת יותר של האחרונים, מצווה חיובית, כלומר מצווה שאני מחויב לעשות, קרי, אני צריך לחפש תפילין. אסור שיעבור היום ראש השנה ולא ישמע שופר. אבל אין לי שום חיוב שיהיה לי מזוזה. רק אם יש לי מצב מסוים, אז אני חייב שתהיה לי מזוזה. לכן הוא קורא לזה כגון כמעט רשות. בסדר? מעקה. אין אדם חייב לשכון בבית, חייב עם מזוזה כדי שיעשה מזוזה. אין אדם חייב לבנות לעצמו גג כדי שיעשה מעקה. אלא אם רצה לשכון כל ימיו באוהל או בספינה ישן. וכן אינו חייב לבנות בית ולעשות מעקה. בכל מצוות עשה שבין אדם לקדוש ברוך. קודם כל יש חלוקה בין מצוות שאדם חייב למצוות שאדם לא חייב, אלא הוא מכניס את עצמו למצב של חובה, דומים לרשות. מזה אנחנו לא מבינים מה נפקא מינות, אבל הרמב״ם קודם כל נותן לנו הגדרות יפות, ובהמשך הוא ישתמש בכל ההגדרות האלה. כל מצוות עשה שבין אדם לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא מצוות שבין אדם למקום, בין מצווה שהיא חובה, בין מצווה שאינה חובה, כלומר, גם על מעקה ומזוזה, וגם על תפילין ושופר, מברך עליה קודם לעשייתה. טוב, גם זה אגב מבלי הכלל מעניין. על איזה מצוות צריך לברך? בן אדם למקום או בן אדם לחברו? אני עושה מפה שרק בן אדם למקום. אני לא מחויב לברך אשר כשאר משותה מציבנו לאהבת הריח. נכון? או אשר כשאר משותה מציבנו לתת צדקה. אנחנו לא מברכים. אנחנו מברכים על מצוות של בן אדם למקום.
אני רואה חבר טוב למעלה.
זה שהחיינו, זה לא שייך לברכת המצוות. חבר אחר 30 יום, זה דין שהחיינו, זה כבר דיברנו אתמול, זה ללכות שהחיינו שאני מברך שם הכבוד היה. בסדר? עכשיו נמשיך, אנחנו עוסקים עכשיו רק בברכת המצוות. בסדר? לראות חבר טוב זה לא מצווה. אני מברך שוב, אני מברך. ברכת המצוות זה שאני עושה מצווה. טוב? יופי. הלכה ג' וכן כל המצוות שהן מדברי סופרים, ומצוות שהן חובה מדבריהן, כגון מקרא מגילה והדלקת נר שבת והדלקת נר חנוכה, בין מצוות שאינן חובה, כגון עירוב ונטילת ידיים. עד עכשיו דיברנו על מצוות מן התורה, נכון? דוגמאות היו תפילין, שופר, בסדר? מעקה, מזוזה, כל מן התורה. עכשיו יש מצוות מדי רבנן, יש שבע מצוות מדי רבנן. את רובן הוא מזכיר פה, מקרא מגילה, נר חנוכה, נכון? זה מדי רבנן. נר שבת, מה ההבדל בינם לבין עירוב ונטילת ידיים? אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. לא תאכל, אז תצטרך לאכול ידיים. אתה רוצה לאכול, אז תצטרך לאכול ידיים. בסדר? לעומת זאת, מקרא מגילה, אתה חייב. אז גם באלה וגם באלה מברך על הכל קודם לעשייתם אשר קדשנו ומצוותם וציוונו לעשות. בסדר? והיכן ציוונו? שאלה יפה מאוד, הרי לא ציוונו בתורה, הוא ציווה אותנו על נר שבת, לא, זה רק חכמים, נכון? אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב, שכתוב בה, אשר יאמרו לך תעשה. מה זה אשר יאמרו לך תעשה? כתוב בתורה, שכל אשר יאמרו לך, וקמת והיית על המקום ותשאל את הזקנים, נכון? אשר יאמרו לך תעשה, נמצא עניין הדברים והיסען. היסען זאת אומרת, איך זה צריך להבין את זה? כך הוא. אשר קידשנו במצוותיו, שומעים? שציווה בהם לשמוע מאלו שציוו לקרוץ את המגילה ולהדליק נר של חנוכה. וכן שאר כל המצוות של דברי סופרים. ממה הצטווינו בתורה? לשמוע על החכמים. ולכן זה ממש כמו אשר קידשנו במצוותיו. ואין הבדל בין אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין, שזה כתוב בתורה, לבין אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. רק שזה קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע לחכמים שציוו, וזה קידשנו במצוותיו וציוונו כפי שכתוב בפסוק. הלכה ד', שאלה חשובה, דובר בה, אבל עכשיו היא באה אגב ברכת המצוות. אמרנו שעל נטילת ידיים מברכים, נכון? אבל אנחנו יודעים שיש נטילת ידיים של מים ראשונים, ויש נטילת ידיים בסוף הסעודה של מים אחרונים, ולמה, סליחה, ולמה אין מברכים על נטילת ידיים באחרונה? מפני שלא חייבו בדבר זה אלא מפני הסכנה, כבר דיברנו בזה בפרק הקודם, ודברים שאין משום סכנה אין מברכים על עשייתם. הרי מה שחייבו לעשות מים אחרונים זה כי יש סכנה במלח הסדומית שנמצא וצריך להוציא את המלח, ולכן חייבו. אבל על מה שאתה צריך לעשות כדי להימנע מסכנה לא מחויב לי לברך. הלאה, מה זה דומה? אומר הרמב״ם, למי שסינן את המים. ואחר כך שתה בלילה. למה הוא סינן את המים? מפני סכנת עלוקה. בסדר? היא לא נראית בלילה, ולכן כדי להימנע מהשתייה שלה, אז הוא סינן, מסננים את המים, נכון? כדי שחס ושלום לא תשתור. האם הוא צריך לברך? אינו מברך בציוונו לסנן את המים. נכון? כל מה שציוונו הוא יישמר לנפשותינו, אבל זה לא שייך לברכה פה. לכן כל כיוצא בזה. אז עד כאן ההלכות הראשונות שהגדירו מה? איך מברכים ברכת המצוות. טוב, רובן ככולן של ברכות המצוות פותח וברוך ואינו חותם. טוב, הוא הזכיר כחריגה את ברכת ספר תורה. ראינו שיש בחובה לברך בבן אדם למקום גם על מצוות שהן חובה וגם על מצוות שהן רשות, נכון? גם על מצוות שהן דברי סופרים ולא על מצוות שהן משום סכנה. אלה הדברים עד כאן. הלכה העושה מצווה ולא בינך. עכשיו מדברים על הזמן שבו מקיימים, אומרים את הברכה. מתי אני צריך להגיד את הברכה ביחס למצווה? לפני, תוך כדי, בוא נראה את הדברים, נסתכל איתי. העושה מצווה ולא בערך, היא מצווה שעדיין עשייתה קיימת. זה מתחיל בדיון מעניין, אני קיימתי מצווה, בסדר, התעטפתי בציצי, שכחתי לברכה. עכשיו אני נזכר שלא בירכתי. אז הולך ככה, היא מצווה שעדיין עשייתה קיימת, לברך אחר עשייה. ואם דבר שעבר הוא אינו מברך, הוא מסביר הרמב״ם. כיצד? הרי שנתעטף בציצית, הנה הדוגמה שהזכרנו, שלבש תפילין או שישב בסוכה. ועכשיו מה המצב? הוא יושב בסוכה. בסדר? הוא לא נמצא ישיבה שלו בסוכה. הוא אוכל עכשיו, הוא יושב, הוא נמצא בסוכה. ונזכר שהוא לא מברך תחילה, חוזר הוא מברך אחר שנתעטף, אשר כיצד נמצאתה, מסירה נתעטף בציצית. למה? בגלל שהוא כל הזמן מחויב, משהו משנה. גם מה שהוא נשאר עכשיו לשבת, למה שיעשה את זה בלי ברכה? בסדר? וכן לברך אחר שלבש, אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו להניח תפילין. נכון שהזמן הנכון לברך זה מתי? לפני. לא נלך לפני. אז הוא ימשיך להניח בלי ברכה? אז עכשיו יברך שציוונו להניח תפילין. ואחר שישב, אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו להישב בסוכה. וכן כל כיוצא בהם. טוב, אבל הנה עכשיו דוגמאות ומצוות שעליהם אני לא יכול לברך אחרי שהם נעשו. אבל אם שחט ולא ברכה, יש מצוות שחיטה, נכון? שקשרנו מצוותיו וציוונו על השחיטה. אם שחט ולא ברכה, אינו חוזר אחר שחיטה או מברך אשר קשרנו מצוותיו וציוונו על השחיטה. כי הוא לא שוחט שוב, מה הוא כבר שחט, מה הוא יכול לעשות? הוא לא בתהליך שחיטה, שחוט. טוב? וכן אם כיסה אדם בלא ברכה, או הפריש תרומה ומעשרו, או שטבל בלא בירך, אינו חוזר ומברך אחר עשייה. כי מה זה יכול לעזור לו? הפריש תרומות ומעשרות כבר, אז עכשיו זה לא תבן, זה מופרש, נכון? אז הוא לא יכול לברך עכשיו שכישה למצוא את המתירנו להפריש, הפרשת. בסדר? בקיצור, מצווה שמתמשכת עדיין עשייתה קיימת לברך גם אחר העשייה, בדיעבד, מצווה שכבר לא נעשתה, ועכשיו אני נזום מקיומה של מצווה שנעשתה כבר, על זה לא מברכים, וכן כל כך יוצא באלו. עוד כלל, אין לך מצווה שמברכים עליה אחר עשייתה לעולם, אלא טבילת הגר. שאם לא יכול לומר אשר קידשנו וציוונו שעדיין לא מתקדש ולא מצטבע עד שיתבול. נכון? הזכרנו את ההלכה הזאת בהקשר של פסח מקודם. לפיכך, אחר שיתבול, לברך על הטבילה, מפני שהיה דחוי מעיקרו, כלומר מכתחילה, הוא היה דחוי מלברך. כי הוא לא היה ראוי לברכה, הוא היה גוי, אז הוא לא שייך לאשר קידשה למצוותיו, הוא לא תשובה. ולא היה ראוי לברכה, לכן עכשיו הוא חייב לברך את זה אחר כך. וזו המצווה היחידה שאומר הרמב״ם שהיא חורגת בעניין של כל ברכות המצוות שמברך עובר לעשייתם. הלכה אחרת ממשיכה את העניין של מתי ואיך מברכים ומה יוצא. כל מצווה שעשייתה היא גמר חיובה, מברך עליה בשעת עשייה. וכל מצווה שיש אחר עשייתה ציווי אחר, אינו מברך אלא בשעה שעושה הציווי האחרון. וזה, כיצד? העושה סוכה או לולב או שופר או ציצית או תפילין או מזוזה. הוא עושה, הוא עכשיו בונה את הסוכה. בסדר? אינו מברך בשעת עשייה של קידשנו מצוותיו וציוונו לעשות סוכה או לכתוב תפילין. מפני שיש אחר עשייתם ציווי אחר. נכון שהציווי הוא לעשות. אבל אחר עשייתן יש ציווי אחר, ומהו הציווי האחר? להישב בסוכה, להניח תפילין, נכון? יופי. ומתי מברך, אז מתי הוא כן מברך? בשעה שישב בסוכה, או כשינענע הלולב, או כשישמע כל השופר, או כשיתעטף בציצית, הוא משעת לישעת תפילין, הוא משעת קביעת המזוזה. אבל לעומת זאת, אם עשה מעקה, מה המצווה? ועשית מעקה לגגיך. כלומר, כשהוא בונה, הוא סיים את המצווה. אין מצווה אחר כך לשבת ליד המעקה. בסדר, נחמד מאוד שיש מעקה, אבל אתה לא מקיים את המצווה בזה שיש את המעקה, אתה מקיים את המצווה בזה שאתה עושה את המעקה. ומילא, כיוון שסיום המצווה זה עשיית המעקה, אז אתה מברך על עשיית המעקה. וכן כל כיוצא בזה. טוב, עד כאן כללים לגבי מתי אומרים את הברכה. קודם לעשייתם, נכון? ויש הבדל בין מצווה שאני גמר חיובה הוא בעשייה, למצווה שגמר חיובה נמשך אחר כך. עוד הלכה. הלכה ת' עוסקת, גם ת' וגם י', בברכת המצוות, אבל מתי צריכים לברך שהחיינו על מצוות? הברכות שהחיינו דיברנו כבר מקודם, אבל עכשיו מצוות חדשות, מתי מברכים עליהם שהחיינו? כל מצווה, מתי שאני מתרגש, אני הלכתי לפעמים בבוקר, ואני רוצה להניח לעזרת השם שוב אחר בבוקר, אני רוצה לברך מיד על כל פעם, בכל בוקר, מה זה חדש? בסדר? אז אומר הרמב"ם, שני דברים, שתי הלכות בסוגיה. כל מצווה שהיא מזמן לזמן. מה זה מזמן לזמן? קבועה במחזור הזמן. חנוכה תמיד יוצא בחנוכה. כלל מעניין. בפורים יוצא בפורים, בפסח לפסח. כגון שופר וסוכה מלולב ומקרא מגילה בנר חנוכה. על זה מברכים שהחיינו. וכן, כל מצווה שהיא קניין לו. כלומר, אם אני מניח תפילין חדשות, או תפילין חדשים, אז אני מברך כי מה הורה חידושם של התפילין מהחליפה החדשה שלי. החליפה החדשה אתה מברך, אז התפילין חדשים גם תברך. בסדר? לא. כגון תציפו תפילין ומזוזה ומעקה. וכן, הגדרה מעניינת עכשיו, מצווה שאינה תדירה ואינה מצויה בכל עת. זאת אומרת, היא לא תדירה, אבל היא לא מתחדשת משנה לשנה. היא חמיליה. שהרי דומה למצווה שהיא מזמן לזמן, כגון מילת בנו. בברית מילה כולם מברכים שהחיינו על זה. ופדיון בנו. מברך עליה בשעת עשייה שהחיינו וקיימנו. בסדר? מעניין מאוד, יש חלק מהפוסקים שאומרים, אני מעמדי, שלא מברכים בברית מילה שהחיינו בגלל צערה בינוקה. הצער של התינוק, אבל אתם רואים שהרמב״ם לא הכין את זה. ואם לא בירך על סוכה ולולה וכיוצא בהן שהחיינו בשעת עשייה, מברך על הן שהחיינו בשעה שיצא ידי חובתו בהן. כלומר, אם לא בירך שהחיינו על הסוכה בשעת העשייה שלה, מברך שהוא יושב בסוכה. זו הלכה מאוד מעניינת שאנחנו לא נוהגים כך. אנחנו מלכתחילה מברכים תמיד שהחיינו מתי? בדיוק, כלומר כשמתיישבים בסוכה ולא בעשייה. תמיד שהחיינו על ברכת המצוות אנחנו מברכים עם ההתחייבות בפועל במצווה. בסדר? זו הפסיקה וככה אנחנו רגילים, נכון? שמברך תמיד על המצווה בזמן שהוא יוצא בה ידי חובה. לכן כל כיוצא בזה. אחד העושה מצווה לעצמו, וכאן אנחנו נכנסים לקבוצה של הלכות מרתקות שעוסקות, לא, בעצם כאן עוד הלכה אחת, מחילה, כאן עדיין הלכה י' עדיין עוסקת בעניין שדיברנו קודם על שהחיינו. אחד העושה מצווה לעצמו ואחד העושה אותה לאחרים, מברך קודם עשייתה של קידשנו וציוונו לעשות, בסדר? אבל אינו מברך שהחיינו אלא המצווה שעשה לעצמו. זה גם כן כלל חשוב בהלכה שאנחנו צריכים ללמוד אותו בפועל, ובפועל יש נוהגים אחרת. נניח קראתי מגילה. סיימתי. עכשיו אני קורא מגילה לקשישים בבית האבות שלנו. בסדר? האם אני צריך לברך עוד פעם מקרא מגילה ברור? האם אני צריך לברך עוד פעם שהחיינו וקיימנו? לפי הרמב״ם צריך שמישהו מהשומעים יברך שהחיינו. כי לא, זה פעם ראשונה. אבל אני כבר יצאתי ידי חובה, לכן אני יכול לברך עוד פעם על מקרא מגילה, למה? כי אני, נו, מוציא אותו ידי חובה. אין בעיה, אני יכול אלף פעמים לקרוא מגילה ולברך על מקרא מגילה. כמו אלף פעמים לעשות קידוש ולברך על הקידוש. אגב, אתם יודעים למה? מאוד מעניין. התשובה היא, כי כל ישראל עריבים זה בזה. לא זמן. כיוון שכל ישראל עריבים זה בזה, זה מדהים. אז כל עוד יש יהודי אחד שלא שמע מקרא מגילה, אני לא סיימתי את המצווה שלי. אז אם יבואו 100,000 יהודים שרוצים לשמוע קידוש, אני יכול לקדש 100,000 פעם, כי המצווה שלי דמיינתי שהסתיימה, כי חשבתי שגמרתי כבר עם קידוש. מסתבר שעוד לא סיימתי אותה, כי יש איקס פלוני יהודי שעוד לא קידש, אני צריך עדיין להמשיך את המצווה. זה לגבי הברכה, זה לגבי הקידוש, אבל מה עם שהחיינו? שהחיינו, אומר הרמב"ם באופן הגיוני, זה בטח אתה לא יכול להגיד שהחיינו זה התרגשות עם משהו חדש. זה יפה מאוד, אבל זה לא משהו חדש. לכן הוא אומר, את השהחיינו לא יברך אלא על מצווה שהוא עושה לעצמו פעם ראשונה. בפועל אנחנו יודעים, וככה יוצא מדברי השולחן ערוך והרמ"א, שכאשר אדם מברך לחברו להוציא אותו ידי חובתו, הוא גם מברך שהחיינו, וככה אנחנו נגיד. אתה הולך לקרוא מגילה, אתה אומר גם אני אקרא מגילה, ואתה יכול גם להגיד את השחיינו. הרמב״ם פסק שאת השחיינו הוא אומר השומע. זה שאצלו זה פעם ראשונה. יופי. היו לפניו מצוות הרבה. אינו מברך שחיינו מצוותה מצילנו על המצוות. כלומר, אם יש ברכה שכוללת כמה מצוות, אז לא עושים דבר כזה. אם יש לפניי הרבה מצוות עכשיו לעשות, יש לי לפניי עכשיו גם מצוות זה וגם מצוות זה וגם מצוות זה, אז אני לא מברך על כל המצוות, שגישה מצוותה מצוותה על המצוות, כמו שאני לא מברך בברכת הנהנים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם, בורא פרי העץ, האדמה והמזונות. אלא על כל דבר בפני עצמו. וכאן במצוות, אלא מברך על כל אחד ואחד בפני עצמו. וכאן נכנסים לסוגיה מעניינת מאוד, שהיא כמעט חותמת את הפרק ואת ההלכות, אחר כך יש רק עוד משפט סיום, והיא עוסקת בנוסח הברכה. מה לגבי נוסח הברכה? זה נושא מאוד חשוב וקצרצר. האם מברכים לא או על? ומתי? והאם יש בזה איזשהו כלל? אסביר, אני מברך על נטילת ידיים או ליטול ידיים? כולנו איך מברכים? על נטילת ידיים. ואני מברך להניח תפילין או על הנחת תפילין? להניח תפילין, נכון? יופי. מתי, אגב, אם דיברת באמצע ואתה מברך על של ראש, אתה צריך לברך איך? על מצווה תפילין. טוב? יש מן האשכנזים שנוהגים מלכתחילה לברך גם השל יד וגם השל ראש. על. למה פה ל ופה על? למה על נטילת ידיים? אבל לתקוע בשופר, האם יש איזה כלל? ההלכות שלפנינו, בסדר, ההלכות שלפנינו עוסקות בסוגיה הזאת, ארבע הלכות שמנסות לקבוע הגדרה, וזה מרתק. הרמב״ם מכסה הגדרה מאוד מעניינת, אבל זה ממש משוואה בכמה נעלמים, בוא נחליק. בסדר? כל העושה מצווה, בין שהייתה חובה עליו, בין שאינה חובה. נו, תזכירו, זוכרים? מה זה חובה ומה זה לא חובה? חובה עליו אמרנו שופר, לא חובה נטילת ידיים, מזוזה, מה הכי, נכון? לא חובה, כי אם הוא לא רוצה לאכול שלא יאכל. אז בין שהייתה חובה עליו בין שאינה חובה, אם עשה אותה לעצמו, מברך לעשות. עשה אותה לאחרים, מברך על העשייה. הוא לא אומר דוגמאות, הוא קודם כל אומר עקרונות. מעניין מאוד, ההיגיון אגב מובן. לעצמו, אז הוא מצווה לעשות, אז הוא צריך להגיד להניח תפילין. אבל אם אני מניח למישהו אחר, אז אני אומר אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להניח, אני לא מניח, אז אני אומר אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לו על מצווה תפילין. יפה, עוד מעט נראה אם זה עובד בפועל. העיקרון, עוד מעט תראה, העיקרון הוא טוב מאוד, לאחרים לברך על העשייה, כי אפשר להגיד לעשות, אני לא עושה את זה. עיקרון על. חכו, עיקרון זה כיצד, הוא קודם כל מסביר את הכיצד, לבש תפילין מברך, נו, להניח, להתעטף בציצית מברך, להתעטף, ישב בסוכה מברך, להישב, זה הלכה לבית, ישב בסוכה מברך, להישב בסוכה, וכן הוא מברך להדליק נר שבת, ולגמור את העלם, בסדר? לגמור את העלם, הרב לא אמר לקרוא, אלא רק לגמור. וכן אם קבע מזוזה לביתו, קבע מזוזה לביתו, מברך לקבוע מזוזה. עשה מעקה לגגו מברך אשר קידשנו במצוותה וציוונו לעשות מעקה. הפריש תרומה ומעשות לעצמו מברך להפריש. מה לבנו מברך? למול את הבן. זו דוגמה שרבים מכירים. אני לא שמעתי למול את הבן בפועל. מי שמלים בעצמם, מברכים במקומו שאני מכיר, על המילה. כמו שהמוהל שהוא שליח, מברך על המילה. אבל לפי הרמב״ם לא. על פי הרמב״ם, אם אתה מל את בנך בעצמך, מה אתה צריך להגיד? למול. ואם אתה המוהל שמל בשליחותו של האבא, כי הרי מי מחויב למול? האבא. רק האבא ממלא את המוהל להיות שליח. אז אם אתה המוהל, תברך על המילה. ואם אתה האבא, תברך למול. זו שיטת הרמב״ם. שחט לסחוב אחר דיגתו, מברך לשחוט. הוא בא לשחוט את הפסח. אבל אם קבע מזוזה לאחרים, מברך על קביעת מזוזה. עשה להם מעקה, מברך על עשיית מעקה, הפריש להם תרומה, מברך על הפרשת תרומה. מלט בן חברו, מברך על המילה. וכן כל כיוצא מאלו. מעניין מאוד. זה לפי הרמב"ם, ברור. עכשיו אומר הרמב"ם עוד שלב. עשה המצווה לא ולאחרים כאחד. עשה המצווה לא ולאחרים כאחד. אם הייתה מצווה שאינה חובה, עכשיו החלוקה. סיכמנו שלפי הרמב"ם, עושה מצווה לעצמו מברך ל. עושה מצווה לאחרים מברך על. היגיון ברור. מה קורה אם הוא עושה מצווה לו ולאחרים כאחד? דוגמה, הוא תוקע בשופר. הוא חייב לשמוע כל שופר? ודאי. הוא מוציא את כל האחרים ולשמוע כל שופר? ודאי. מה מברך? על, כמו האחרים, עולה. וכן אלה דוגמאות, נקרא מגילה, כל מצווה שהוא גם בעצמו יוצא. עשה המצווה לו ולאחרים כאחד. אם הייתה מצווה שאינה חובה, מעניין מאוד. עכשיו משתמשים במשוואה בשני נהלכים. אם הוא עשה מצווה לא ולאחרים, אז זה תלוי. לא ולאחרים, איך אני יודע אם זה לא או על? זה תלוי בשאלה אם זה חובה או רשות. אם זה חובה ולא, כי הלא שלו ושל האחרים קודם. אז לשמוע כל שופר. יפה מאוד. אבל אם זה מצווה שזה לא ולאחרים, אבל זה רשות, אז הוא מברך על דוגמה, כשאדם מערב עירוב תבשילים. לא, כדי שהוא יוכל לבשל מיום טוב לשבת, וזה גם לכל האנשים בעיר או בחצר, בעירובי חצרות וכו'. אז הוא מברך על האירוע. עובד יפה. עשה המצווה לא ולאחרים כאחד, אם הייתה מצווה שאינה חובה, בסדר? מברך על העשייה. לפיכך הוא מברך על מצוות אירוע. הייתה חובה ונתכוון להוציא עצמו מדי חובה, ולהוציא אחרים, מברך לעשות. לפיכך הוא מברך לשמוע כל שופר. טוב. הכל מצוין, וכדי שלא נסיים את זה ב-happy end, את הארבע הלכות האלה, יש מקום אחד שהרמב"ם עצמו טוען שזה יוצא דופן, לפחות מקום אחד, יש עוד. לא, אל תפילת עיניים, מיד הוא מסביר את זה עכשיו. בואו נראה. ואז נסכם את זה. נטל את הלולב, תראו, נטל את הלולב, ששם מצוין, מה עם נטילת עיניים? חכה. נטל את הלולב מברך על נטילת לולב. עכשיו זה מאוד מעניין. ועוד שלב בדברים האלה. עד כאן דיברנו על לא או לאחרים, חובה או רשות. נכון? ועכשיו עוד נתון אחרון. נטל את הלולב. תשמעו מה קרה פה עכשיו. כלומר, כשהוא נטל לולב, הוא לא ברך. הוא נטל את הלולב כבר, מברך על נטילת סירה. הוא בא לטול את הלולב, והוא הולך עכשיו לנענע. מברך על נטילת לולב. לא עשה שום טעות, הוא בא עכשיו מפה לולב. הוא מברך על נטילת, אתם יודעים למה? אומר הרמב״ם, שכיוון שהגביהו, כבר יצא ידי חומתו הרי. אז מתי, אז אין לה הזדמנות לברך, מתי יברך שזה על השולחן? אז לכן כיוון שהוא נופל והוא הולך לברך אם אני ענוע, הוא אומר על, למרות שזה חיוב, היית מצפה שהוא יגיד ל, למה פה הוא אומר על, כי הוא כבר יצא ידי חובה. מתי הוא יצא ידי חובה? כשהוא הגביע. אז פה אין לו שמות להגיד ל, אלא על נטילה השלולה. כמו איזה מין ברכת שבח כזו, הוא קציבה אותנו על נטילה, אני כבר נטלתי, אבל הוא מערך על נטילה כולה. בסדר? דוגמה נוספת. אבל אם מערך קודם שעיתון, כלומר הוא מערך לפני שהוא בכלל לקח את זה מהשולחן, אז הוא מערך ליטול את הלולב. כמו לישב בסוכה, ומכאן אתה למד שהמברך אחר שעשה בלא ברכה, מברך על העשייה. זאת אומרת, אם הוא לקח משהו, אם הוא עשה משהו, וכבר עשה אותו, דיברנו מקודם, התעטף בציטי. וצריך לברך להתעטף בציטי. אבל הוא נזכר אחרי כן, אז מה הוא מברך? על התעטפות בציטית. בסדר? כי הוא כבר קיים. אבל נטילת ידיים, שאלת, הוא שחיטה. בסדר? אז למה על? צריך ליטול ידיים. לשחוט, הועיל וכדי, לשחוט הכוונה היא לא חגיגה בפסח, זה חובה, לשחוט כדי לאכול, הועיל וכדברי הרשות הם, אז אפילו שחט לעצמו מברך על השחיטה, על כיסוי אדם או על נטילת ידיים. הבנו את העיקרון שהוא אמר? על נטילת ידיים הוא אומר, נכון, אני עושה את זה, אבל זה לא חובה, זה רשות, כן יכול לא לנטול ידיים. הוא לא ציבה עליי ליטול ידיים, אני לא יכול להגיד שכשאני שאתה מסילה לי ליטול ידיים. הוא אמר לי שאם אתה אוכל ליטול ידיים, אתה יכול לא לאכול אבל זה.
החובה זה לא חובה, זה לא רק על אם זה אצלי ולרבים באחד
כאילו. הוא אומר שגם פה לא. בדיוק. ולכן באה עכשיו דוגמה אחרונה מרתקת. ערב פסח אנחנו, תראו את הדוגמה ובזה אנחנו נעמוד, זה מעניין מאוד. עוד מעט אנחנו הולכים לבדיקת חמץ, נכון? אמת, היום אנחנו מהים בנישה. בברס השם, אוטוטו בדיקת חמץ. מתי מברכים על ביאור חמץ, זוכרים? מברכים על ביאור חמץ לפני תחילת הבדיקה. ברוך אתה השם יוקר לדבר שגישה מספר לצלנו על ביאור חמץ, לא בצריפה של מחר. לפני תחילת הבדיקה, בליל 14. זה מתחילים לבדוק, נכון? כי עכשיו מתחילה פעולת ביאור החמץ. שואל הרמב״ם, אז למה לא להגיד לבאר חמץ? עונה הרמב״ם תשובה מדהימה. בתורה לא כתוב לבאר לשרוף, ולא כתוב לבדוק. מה כתוב בתורה? לבטל. המילה בתורה היא תש ביטו שאור. איך משביטים? נו, איפה שביטים? ביטול, איפה? בלב. כאילו לא בפה. כשאני מבטל בלב, זה כבר נשבטתי. אומר הרמב״ם, אז כשאתה הולך לבאר את החמץ, אני כבר גמרת בלבך שאתה מבטל אותו. אז כבר ביארת. אתה לא יכול לברך לבאר, אלא על ביאור, כי זה כבר לבואר. יפה מאוד הרמב״ם פה. וכן הוא מברך על ביאור חמץ, בין שבסדר, בין שבדק לעצמו, בין שבדק לאחרים, גם עם עצמו. למה? זה כמו עם הסיפור שלו לעולם, מקודם. שמעת שגמר בלבו לבטל, והרמב״ם הרי פוסק שהביטול בלב הוא הביטול של התורה, כבר נעשה את מצוות הביאור, עוד קודם שיזוק. ואז למה הוא בודק? כי חז"ל אמרו שמא ימצא אחר כך עוגה יפה ועוד כל מיני חששות, בסדר? אבל זה תקנת חכמים. אבל הוא לא יכול עכשיו להגיד לבאר כי הוא כבר ביאר. וכן הוא אומר, אל תראו כמו שיתבאר, יתבאר בארץ, לא יתבאר. כמו שיתבאר במקומו, וזה הכוונה היא בהלכות חמץ ומצה, ששם הוא מדבר על כל העניין של הביטול בלב. עד כאן זה מקום ככה יפה שהרמב״ם פתאום עושה לנו למדנות ומסדר את כל הטבלה של ל ועל כדי שלא יהיה באמת happy end, אמרנו מקודם, זה לא טוב, זה לא רע שיהיה, אבל יש חריגות פה. למשל, אני מברך על מקרא מגילה. למרות שאני מתכוון להוציא את עצמי ואת האחרים. זה היה צריך להיות לכאורה כמו מי שמוע כל שופר. זה חובה. ובכל זאת זה על. והרמב"ם עצמו אומר שזה על מקרא מגילה בהלכות מגילה. נו, זה רק הסבר למה צריך להמשיך לדון בזה, אבל אנחנו מסיימים את הפרק בתיכון ברכות, וההלכה החותמת, הלכה שתחילתה הלכה, גם היא נכנסת לפסח אוטוטו, וסופה בסיום מדהים בהלכות ברכות, תראה אותו מיד, כל דבר שהוא מנהג, אף על פי שמנהג נביאים הוא, כגון נטילת ערבה בשביעי של חג, ואין צריך לומר מנהג חכמים, כגון קריאת ההלל בראשי חודשים ובחולו של פסח, וכאן אנחנו מבקשים מחילה מהאשכנזים, הרמב״ם לא מסתדר איתנו בעניין, אין מברכים על ה... מה כתוב פה, שעל הלל וראש חודש מברכים או לא מברכים? לא מברכים. למה? כי ההלל וראש חודש הוא מנהג חכמים, כמו המנהג של הערבה והסיבוב בערבה וחבטות הערבה, נכון? אנחנו לא מברכים על זה. בסדר? שחידשנו במצוותיו וציוונו לסובב את המזבח בערבות, למרות שזה מנהג נביאים. אנחנו לא מברכים על זה, כי כל דבר שהוא מנהג אין מברכים עליו. מי ששם לב, כשהרמב״ם ציטט את הברכה על ההלל, הוא אמר לגמור את ההלל, כמו שמברכים הספרדים בהלל. למה? כי הם מברכים רק כאשר גומרים את ההלל ממש כמצווה, שזה בחגים, בימים טובים, 18 ימים שגומרים את ההלל. טוב? אבל באמת במקומות שבהם זה רק תקנת חכמים, לא מברכים לגמור את ההלל. זאת שיטת הרמב״ם. טוב? וכן כל דבר שיסתפק לך עם טעון ברכה או לאו, עושים אותו בלא ברכה. למה? כי הברכות הן מדברי חכמים. כשהתורה אמרה להפריש תרומות ומעשרות, היא לא אמרה בתברך. חכמים הוסיפו ברכה כדי להחדיר לעצמי את כל העניין ואת הקדושה ואת כל מה שקשור לזה. בסדר? אבל אם יש לך ספק, ספק ברכות, להקל כי זה מדברי חכמים. לא מסיים. ולעולם, מאוד מעניין, תמיד שהרמב"ם מסיים קובץ הלכות, הוא מסיים אותו בחיזוק באותה הלכה. בדברי חיזוק ועידוד. כאן הוא מסיים את זה גם בחיזוק וגם בהיזהרות. ולעולם, קודם כל, ייזהר אדם מברכה שאינה צריכה. מעניין, הוא מתחיל ממה להיזהר. כי ברכות יכולות להביא לאיזה קטנה. ואז אדם יברך במקום שלא צריך. וירבה בברכות הצריכות. אותן ברכות שצריך ירבה וירבה וירבה. למה? כבר אמר לנו בפרק הראשון שהברכות הן אמונה ושבח והלל לבורא. לכן צריך להרבות בזה בכל עניין הצריך. לכן דוד אומר, בכל יום אברך אתך ואהללה שמך לעולם ועד. בריך רחמנה דסייען, ברוך השם שעזר לכולנו לסיים את כל הלכות ברכות. אנחנו בקובץ ההלכות הקצר והאחרון בספר אהבה, ברוך השם, בהלכות מילה. גם זה טוב ללמוד לפני פסח, לפני שנכנסנו לדם פסח היינו צריכים לעבור את דם מילה. הלכות מילה, רק נראה את הכותרת ונתחיל את זה בעזרת השם מחר. מצוות עשה אחת, ללמול את הזכרים ביום השמיני, את ביאור המצווה ואת ענייני המצווה, ניכנס בעזרת השם ממחר. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.